עלה למרומים מורנו ורבינו הרב אברהם שפירא שליט"א זכר צדיק לברכה, ורציתי קצת לספר ממה שאני הספקתי להכיר אותו, לספר קצת על הנהגותיו, על דברים שאנחנו יכולים קצת לדעת על הדמות הזו. בדרך כלל כשנראים על גדולי ישראל אז מדברים על הגדלות שלהם בתורה, על הצדיקות שלהם, על יראת שמיים שלהם. אני רוצה לספר לכם קודם כל מהנקודה הראשונה שאני הכרתי אותו. להתחיל מזה. מהצניעות והפשטות שלו. הייתי אז בשיעור א' בכפר חסידים, שם למדתי, וזה היה סוף זמן חורף, והתלבטתי אם לעבור למרכז הרב או לא. חודש אדר. והגעתי לכמה ימים למרכז הרב בחודש אדר לראות את הישיבה הזו. מוצאי שבת הלכתי עם התלמידים לביתו של רב אברום, רב אברום אז גר בגאולה. הוא היה אז רב ראשי, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי. הגעתי לבית, וקודם כל הייתי עמום מאיזה פשטות גר הרב הראשי. סלון קטן, כיסאות ישנים, שולחן ישן, ארון מלא 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 ספרים, אבל כל כך לא מפואר. מה זה לא מפואר? ההפך, פשוט ישן ופשוט. זוכר שאז אמרת לעצמי, מה? כך רב ראשי, הרב הראשי של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, כך הוא גר? איפה? בעולם המושגים של הרחוב, האם יש חבר כנסת שגר בצורה כזו? ראש עיר שגר בצורה כזו? כל אחד שנושא במעמד כלשהו, מיד יש לו בית מפואר, סלון מפואר, מילה האחרונה של הריהוט. אתה בא לביתו של הרב הראשי, פה מין כזו צניעות וכזו פשטות. טוב, היה שיעור. בהמשך אולי אני אספר על השיעורים האלה של שיעורים בקצות אצל רב אברום, אבל לפני כן אני רוצה קודם כל באמת לדבר על הצניעות והפשטות. ואז שאלו אותו שאלה שהייתה מאוד מאוד חמה בעולם הישיבות. השכונות המרוחקות של ירושלים, מתי קוראים מגילה? האם נדנות כמוקפים או כפרוזים, האם יהודי על ידי, מתתווה, האם שניהם? זו הייתה שאלה, תמיד היא שאלה חמה בחודש אדר. אבל בוודאי אז, אז בעצם הכניסו את שכונת רמות פולין בירושלים, שכונה ברמות, שכונה חרדית ברמות, וכל מי שהיה לו מה לומר ולא עושה, אמר, או בעל פה, או בכתב, יצאו חוברות, זה אומר י' ד', זה אומר ט' ו', זה אומר שניהם, כל מי שהיה לו מה לומר בנושא, אמר, טוב, אתה מגיע לביתו של הרב הראשי, ורוצה לשמוע מה הרב אומר. אז רב אברום אומר, למה אתם שואלים אותי? יש מרא דאתרא, הרב הראשי של ירושלים. מה שהוא יגיד, זה מה שצריך לעשות. ולחצו עליו וניסו ללחוץ עליו, טוב, שהרב יביע דעה. הוא אומר, לא, אין דבר כזה. דעתי לא חשובה. יש מרא דאתרא, הרב של ירושלים. הוא זה שקובע. ואני לא הבנתי, ריבונו של עולם, אתה הרב הראשי של כל ארץ ישראל. אתה בהיררכיה מעל הרב הראשי של ירושלים. גם בהיררכיה וגם אתם נוכחים שבך. תאמרתי לעצמי, למה הוא לא אומר? כאן למדתי יסוד מאוד מאוד חשוב, שליווה את רב אברום, ומש אבן יסוד. יש כללים, מי אומר, מה אומר, מתי אומר, למי סמכות לומר. גם הוא הרב הראשי לארץ ישראל, לא פוסק דברים על ירושלים. יש מרא דאתרא לירושלים. ודאי שהיה לו דעה שלו. מבוססת מכאן לו דעה חדשה. אבל יש מרא דאתרא. ואני לא אתערב, ולא אומר גם משהו. פה בין התלמידים, לא בעיתון. בין התלמידים אצלי בבית, בסלון שלי, אני לא אומר משהו. כי יש מרא דאתרא. לא מזמן ראיתי אולי לפני כן שם, זה דבר כל כך יסודי שהיה אצל רב אברום, שהוא דרש מאחרים, אבל קודם כל דרש מעצמו. הציבור שלנו כל כך לוקה בזה, שכל רב שיש לו מה לומר, אומר, וכותב, מפרסם, וכמה כלכליות הוצאות מזה, בגירוש עצמו כמה קלקולים יצאו מזה, בגירוש וגוש קטיף. בענייני צניעות, לא מזמן יצאה כלכלה מאוד גדולה שאחד הרבנים הרשה לעצמו להגיד משהו, שאחרי זה הוא גם התחרט שהוא קיצר. הוא כתב באינטרנט משהו, אחרי זה התחרט שהוא כתב. בינתיים כלכלה גדולה יצאה מזה, כי כל אחד מרשה לעצמו לומר. לא מזמן ראיתי במקור ראשון, מיד אחרי גירוש המשפחות בשוק של חברון, רב שאני לא יודע, באמת, אני לא מכיר אותו מספיק, אבל לא יודע אם יש מסכת אחת שיודע על בוריה. והוא כבר מרשה לעצמו לפסוק, דעת תורה, בעיתון מקור ראשון, אכסניה מכובדת, וכותב שם, אסור לסרב פקודה. מי אתה שאתה בא ונכנס ראשך לדבר כזה? לתחום כזה? זה היה רב אברום, הוא דרש מאחרים, אבל קודם כל דרש מעצמו. הוא הרב הראשי, לא פוסק הלכה בעניין רמות, כי יש מרא דאתרא לירושלים. וכל רב יש לו את התחום שלו, ואת האחריות שלו, ואת הסמכות שלו. ולא מפזרים, לא בעל פה, ובוודאי שלא בכתב, כל מיני פסקים, שלא בתחום סמכותך בכלל לפסוק. ענווה ופשטות. בא לידי ביטוי כמובן בעניין הזה, אבל בכל אורח חייו. סיפרתי לכם שהוא גר שם בגאולה. כרב ראשי, היה לו נהג צמוד עם וולבו. כמו שרים, גם הוא, כרב ראשי, הגיע אליו כל בוקר נהג עם וולבו להסיע אותו, אם זה הישיבה, אם זה בית הדין הרבני. תשובה של רב אברום הייתה, יהודי מעל 70 אז היה, בוקר טוב, אמר לנהג, אתה משוחרר היום, אני לא צריך אותך. ברוך השם אני יכול ללכת, מגולה למרכז הרב זה לא הרבה, משם לבית הדין הרבני הגדול זה גם לא נורא הרבה, ואם יהיה לי קשה, יש אוטובוס. הרב הראשי לארץ ישראל, אני יכול ללכת, ברוך השם יש לי רגליים, אני יכול ללכת. יש אוטובוסים, אני יכול לנסוע. אני צריך נהג עם וולבו? הרב הראשי. כשאני הגעתי לישיבה, הבית שמול מרכז הרב, היה כבר בנוי, הבית ברחוב סירקיס. אבל רב אברום לא גר בו. הוא המשיך לגור בגאולה. אני לא צריך דירה חדשה. אני לא צריך בית חדש. שנים, אני לא זוכר כמה שנים זה היה. שהבית עומד ומחכה לו, לא צריך. טוב לי פה, בדירה הישנה, בגאולה, מה אני צריך בית חדש? לא רוצה. והאפשרות היחידה ללחוץ אליו, שבסופו של דבר גם באמת שכנעו אותו, זה לא בשביל הרעב. זה בשביל התלמידים, שהתלמידים לא יצטרכו ללכת עד גאולה, בשביל לשאול את הרב שאלות. שהרב יהיה קרוב לתלמידים. כל מה שהרב יעבור לבניין, לבית שם ברחוב סירקיס, ליד, מול הישיבה, כדי שלתלמידים יהיה נוח. וקל להגיע לרב, לא בשביל הרב. וזה שכנע אותו, אבל גם לקח כמה שנים שזה שכנע אותו. ואז הוא עובר לבית ברחוב סירקיס ומעלים לו את הדברים, והוא קורא לכמה תלמידים, מבקש את ארון הספרים הענק, מי שהיה אצלו בבית שם מדי ראה, שישימו אותו על הקיר הזה. מה יש באמצע הקיר? באמצע הקיר יש דלת שמובילה לחדר אחר. את הארון שים פה על הדלת. אבל אומרים לו, אבל הרב, אז אי אפשר יהיה לעבור לחדר ההוא, נכון? אני לא צריך דירה כזו גדולה. שמה צריך דירה כזו גדולה? והארון עומד שם, איפה שיש דלת. פרצו אחר כך, הפכו מזה דירה, את הדירה השנייה, שהייתה בעצם הדירה שלו, הפכו למשרד של הישיבה, ונכנסים מחדר אחר. זה לא היה חלק מהבית שלו, לא צריך דירה כזו גדולה. בשביל מה? אני אף פעם לא ראיתי את רב אברהם כועס. תמיד בשמחה, תמיד מחייך. פעם אחת בלבד ראיתי אותו כועס, הוא כעס עליי. היה בזמנו קאט שנקראת מורמונים, זה קאט נוצרית, שרצה, אולי גם הקימה, בהר זיתים, נדמה לי, איזושהי כנסייה. מיסיונרים. וכל גדולי ישראל, וכל שכבות הציבור, באו להפגנה ענקית. ממש, אני חושב שזה היה הפעם היחידה שממש, כל הסוגי הדתיים, וכל סוגי הרבנים הגיעו להפגנה הזו. ברחבת הכותל, היה משהו עצום. וכמובן, כל רב או אדמור שמגיע, אז מיד, זה השתיל, זה השתיל, עושים שורה שאוכל להגיע עד לכותל. רב אברהם מגיע, אז כמובן שלא עושים לו את זה. קודם כל, המרכזניקים לא יודעים איך לעשות את זה, לא יודעים להגיד את זה. אבל גם מי שיודע, לא, רב אברהם ארגן אותנו שלא עושים לו שתי שורות כדי שיגיע עד לכותל. והוא הולך לאיתו, עוקף מימין, עוקף משמאל, היה זריז כזה. בערך בכניסה לרחבה הפנימית של הכותל, אמר לזה בחור צעיר בגילכם, וכך כל מי שראה אותו מהחרדים, כל מי שראה אותו, מיד עשה לו כבוד ונתן לו מעצמו, בלי שאנחנו אמרנו לו, ופינה לו דרך. ומי שלא, אז רב אברהם עקף אותו. קיצר, בכניסה לרחבה הפנימית, עומד שם איזה בחור צעיר בגילכם, מן 15-16 חרדי, עם הגב, והוא לא שם לב שרב אברהם מאחוריו, ורב אברהם נעמד מאחוריו. אז אני התפחתי לאותו בחור צעיר על הכתף ככה בקלות, אמרתי לו, רב אברהם, הוא מיד פינת הדרך. ואז ראיתי את רב אברהם כועס. נתן לי מכה על היד וצעק עליי, אני לא רבה! ואיזה כעס! ימים אחר כך היה לי קשה, פחדתי לבוא אליו. על זה הוא כעס! שעזתי, תאמינו לי, בעדינות! להעיר לבחור בן 16-17 שיפנה מקום לרב אברהם. אף פעם אחרת זה לא ראיתי אותו כועס. תמיד שמח. כשכיבדו אותו, זה יכעיס אותו. דיברתי על ענווה, על הפשטות שהייתה ליהודי הזה. הזכרתי שמחה. יהודי תמיד שמח. לא משנה כמה אתה עצוב, כמה אתה מתוח, כמה אתה דואג. רק לראות אותו, מקרין שמחה. כל המצב רוח הרע חולף. יהודי שהוא תמיד שמח, תמיד מתבדח. מתי שאתה נכנס אליו, לא משנה באיזה שאלה, תמיד מתחיל איתך בדיחות, מתבדח, צוחק. הוא עבד על זה. הוא עבד על העניין של לשמוח. תמיד היה אומר לנו, תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, עבדת את השם אלוקיך. פרשת התוכחה. עברת את השם אלוקיך, אבל לא מתוך שמחה, על זה מגיעה פרשת התוכחה. צריך לעבוד את השם מתוך שמחה, לעבוד על השמחה, להיות אדם שמח. אני זוכר שנה אחת בשמחת תורה, לא רקדתי, כל החבר'ה הישבה רקדו, אני הייתי די מאחור, בבית מדרש שם, די מאחור. והוא עמד במזרח שם, או שהוא רקד, אני כבר לא זוכר, והוא קלט שאני לא רוקד, כי אני לא שם לב שאני כמה זמן לא רוקד. תפס אותי, נכנסי לתוך המעגל. שיחת תורה צריך לשמוח. צריך לרקוד, צריך לשמוח. יהודי שתמיד שמח ושמח. אז אלה כמו הדברים שקודם כל הרשימו אותי במבט ראשון, עוד לפני שבכלל הבנתי מול איזה גדלות אני עומד. אבל הענווה והפשטות והשמחה שאי אפשר לפספס אותם. ממש במבט ראשון. שרי בברום. הגדלות שלו בתורה. יש ספר, אני חושב שאין אותו פה בבית מדרש, אבן האזל. כתב אותו רבי יצחק זלמן מלצר. זכר צדיק לברכה. רבי יצחק זלמן מלצר היה מזקני רבני ירושלים, זקן הרב, היה לו כינוי, זקן הרבני. ככה מכנים אותו. בזמנו. בספר שלו, באחד מהכרכים, כשהוא עוסק בענייני קודשים ותארות, מופיע מכתב של בחור בגילכם. בחור שעשינו אז בזנו חשבון, כשבדקנו את הדברים, היה צריך להיות בן 17, מקסימום בן 18. והמכתב משיג אותו בחור על רבי סזרן מהמלצר, שאז כבר זקן הרבנים, משיג עליו בקודשים וטהרות, ואומר, הבחור החשוב, אברהם אלקנה, הצדק עמו. זה כאילו ש... תבינו, כשאני אבל אתכם קודשים וטהרות, רק בשביל לקבל סדר גודל. קודשים וטהרות מתחילים להיכנס לעניינים האלה, מעבר ללימוד הרגיל במשניות, רק מי שכבר יודע שס, גמר מועד, גמר נשים, למד גמר נזיקין, לא יודע כמה רבנים בגילי ומבוגרים ממני, יודעים קודשים וטהרות. אין הרבה. זה תחום שאחרי שאתה יודע הזמן, מועד ונשים, ונזיקין, אז אתה מתחיל להיכנס אליו. והוא בחור בן 17, משיג על גדול הדור של אז, בקודשים וטהרות, והוא צודק בהשגה שלו. תראו אתכם חוב בישיבה, כותב מכתב לרב אליושיב, יבלך את ימים ארוכים, קורא לרב אברום, זכר צדיק לברכה, ומשיג עליו בבבא קמא, בקידושין. מי אתה שתשיג עליו בכלל? ותראו אתכם שההשגה הזו מתקבלת, והוא יכתוב בספר שלו, הבחור החשוב בין ה-17, בין ה-18, זה צודק. וזה לא מדובר בקידושין. בקודשים וטהרות. לא יודע כמה רבנים בני 60 ו-70 היום הם בדרגה של רבבו היה בן 17 שסוגלים להשיג על דול הדור בקודשים וטהרות ולא להיות צודקים. לא יודע כמה רבנים בני 60-70 כאלה יש שמשתווים למה שהיה בגיל 17. זה לא רק גאונות. זה גם כמובן גאונות, אבל לא רק גאונות. זה התמדה עצומה. אני זוכר שאהבתי, כשהייתי יושב לומד במרכז עד אחרי 12 בלילה, ואחרי 12 הייתי עולה לפנימיה, לחדר לישון, היה תקופה שהייתי בקומה הרביעית במסדרון הימני, זה היה קומה שלישית, אז אני לא זוכר, ואהבתי לצפות מהחלון שבסוף המסדרון, טרח לתוך הסלון של רב אברום. אחרי 12 בלילה, 12 וחצי, 1 בלילה. והייתי רואה את היהודי הזה, ערימות ספרים על השולחן, והוא היה לומד בריצה, הוא תמיד היה זריץ כזה, רץ מצד לצד בחדר, בסלון הקטן שלו, ולומד, בלי סוף, לומד ולומד 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 ולומד. מהבוקר שעה שהוא קם, עד אחרי 12 בלילה, יהודי שכבר בגיל 17 הבנתם כמה הוא ידע. אז אחרי גיל 70, הוא יושב ולמוד בכזו התמדה עצומה. שמעתי שלפני פטירתו, כשהכניס אותו לבית חולים, זה היה יום שלישי נדמה לי, לא מדייק בימים, שלישי רביעי, לא, משהו שלישי, יומיים לפני כן, לפני הפטירה שלו. כשהכניס אותו לבית חולים והתחילו להתעסק איתו עם הנפוזות וזה, אז הוא כעס. אמר, תעזבו אותי, תנו לי ללמוד. לא מפריע לו עכשיו הכאבים ולא האינפוזיות ולא כלום, תנו לי ללמוד. למה תפריע לי ללמוד? אז הוא היה ענק, ענק בגאונות. אבל התמדה אדירה, התמדה שלא תיאמן. אני זוכר את השיעורים הכלליים שלו. השיעורים הכלליים מתוך בערך 300 תלמידים שהיו במרכז הרב באותה תקופה, בערך 300 פלוס מינוס, אולי קצת יותר. השיעורים הכלליים היו מגיעים רק 50-60 בחורים, אברכים. הרוב לא הצליחו להחזיק מעמד השיעור שלו. הגיעו טובי הלמדנים בישיבה. וזה היה שיעור שהיה מאוד 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 קשה להבין. אני זוכר, ישבתי ורשמתי וסיכמתי, ואחרי השיעור הייתי הולך לרב יורם מושקוביץ שיסביר לי, ואחרי זה לרב רקובר, בנימין רקובר שיסביר את הדברים, מה שהבנתי, הבנתי, מה שלא הבנתי, שישלימו לי. והשיעור היה מתנהל בצורה מדהימה. רבובו היה מתחיל, ואז טובי הלמדנים, יהודים כמו הרב מאגנס, רבי גלרר, צבי קוסטינר, רב שלמה שפירה, טובי המוחות והחזקים ביותר בישיבה, כשהוא כבר אז מ-30 פלוס, לא נולד לך ילדים צעירים, היו אברכים מבוגרים ליותר מ-30. מתחיל פקח עם רב אברום, הוא שואל שאלה מפה, הוא שואל שאלה משם, ורב אברום, לא אמרתי לכם, יום שלישי זה השיעור הכללי שלו. מהבוקר, תמיד היה אפשר דלת פתוחה, תמיד אפשר להיכנס לרב אברום מתי שאתה רוצה. יום שלישי אי אפשר להיכנס. הוא צריך להכין את השיעור הכללי. כמה תורה שהוא כבר יודע, יום שלישי מהבוקר הוא מכין את השיעור הכללי הזה. לא מכין אותו שעה, שעתיים. יום שלם, שהוא היה בשש וחצי, אני זוכר, מהבוקר אי אפשר לדבר עם אברום. היום הוא מכין את השיעור הכללי. כמה הוא צריך להכין את השיעור הכללי? כבר יודע את כל התורה. אתה בגיד 17 הבנתי מכמה הוא ידע, אז מה עכשיו יש לו עוד להכין כל כך הרבה? הוא מכין עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. ואז הוא מגיע, ולא משנה מה הוא הכין, אם ישאול אותו שאלה ממקום אחר, הוא מיד הולך לשם. הוא כבר משם ממשיך. שאלה מפה לשם, והתווכחים איתו, והוא מיד עונה ושולף מקורות, ויודע ואומר. לכן היה כל כך קשה להבין את השיעור שלו. בזמן שהוא מסודר, שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב בסוגיה. זה מסוגיה לסוגיה, מסוגיה לסוגיה, מסוגיה לסוגיה, שוחה בהם, ועובר אותך, קשה מאוד לעקוב אחרי דבר כזה, ולהבין דבר כזה. פעמים רבות ניגשו אליו, אחרי התפילה, כל מיני שאלות, מכאן הודעה חדשה. אחרי תפילת שחרית. היה תמיד תור כזה, שכל מיני תלמידים, כל מיני שאלות. לא היה שאלה שהוא לא ידע לענות, שפקפק, חשב ענה, חשב ענה. בכל מקום בשס, בכל מקום הראשונים, באחרונים, במחשבה, באמונה, במה שאתם לא רוצים, בכל תחום. אבל מעל לכל זה, היה השיעור של מוצאי שבת, השיעור בקצות. השיעור בקצות זה היה שיעור של מוצאי שבת, לפעמים היה מעביר גם מנחת חינוך, אבל אני אהבתי יותר ללכת לשיעור של בקצות. נדמה לי, אני לא זוכר מתי זה היה בקצות, מתי זה היה מנחת חינוך, נדמה לי שזמן חורף היה בקצות, זמן קיץ במנחת חינוך, אני לא זוכר. אבל אני הלכתי לשיעורים בקצות, קצות החושן, וזה השיעור שמוצאי שבת הייתי מכין, בדרך כלל למדנו שורות ספורות אצל רב אברום. 7, 8, 10 שורות בקצות. אז תמיד ידעתי, איפה היינו פעם שעברה, שבת שעברה, טוב, מוצא שבת השבת, נימד את השורות הללו. והייתי מכין אותם. לא רק אני הכנת אותם, הרבה חבר'ה היינו מכינים את השיעור. מכינים את הקצות הזה. למדנו אותו, כמה זמן ללמוד 10 שורות בקצות? למדנו, 15 שעה, 30 שעה, למדנו, הבנו, בדרך כלל כמה שהבנו, בסדר. והנה רב אברום, הוא תמיד היה שואל, טוב, איפה אנחנו? לא זכר איפה אנחנו בקצות. היה תמיד קבוע שהיה אומר לו, איפה אנחנו? ואז מתחיל שיעור. ואז אתה מתחיל להבין שבכלל לא התחלת להבין את הקצות. כל שורה אפשר להבין ככה, המצד שאי אפשר להבין ככה, ואפשר להעביר ראייה מפה, ואפשר לדחות הראייה משם, אפשר לומר ככה, ואפשר לומר ככה, שיעור של 1.5 שעה. לפעמים גם יותר. כמה שורות ספורות בקצות. ואתה יושב שם המום, ומבין שמה שלא יקרה, אתה אף פעם, אף פעם לא תצליח להגיע להיות דומה לתופעה המדהימה שאתה עכשיו רואה מול העיניים שלך. של יכולת למדנית לחפור ולחפור ולהגיד כל כך הרבה סברות, וכל כך הרבה צדדים, וכל כך הרבה לנתח, כמו שיהודי הזה עכשיו עושה. עומד, משתומם מול התופעה הזו. ואין שדובר בסדר גודל אחר לגמרי מהסדר גודל הרגיל. שאתה מכיר, של רבנים שאתה מכיר. משהו אחר לגמרי, דרגה אחרת לגמרי. ביכולת הניתוח, ביכולת המדינות, ביכולת ההבנה. הפער הגדול בין גדול בתורה לבין רבנים תלמידי חכמים שחשובים, חכמים כולנו בכבודם, ובאמת הם מכובדים, אבל זה סקאלה אחרת. חלק מהגדלות שלו הייתה גם הסקרנות. זה היה חוויה, כל פעם שהמוכר ספרים היה מגיע עם אוטו, מסע לישיבה, פורק בכניסה למרכז, ברחבה של מרכז, את הספרי קודש, וברום היה יורד אחרי מנחה, בדרך כלל זה היה, ואז עובר ליד הספרים, מה זה? ספר, מתחיל להלל, לעבור, לרפרף, עוד ספר, מה זה? סקרנות שלא ליד גבולות. כל ספר חדש, מה זה? לרפרף בו. סקרנות מדהימה. אני נזכר שהייתי באמת, בשיעור, אולי שיעור, א' זה היה עדיין, או שיעור ב', ממש בהתחלה, דרכי בישיבה, באתי פעם רברום, לשאול אותו, לא זוכר כבר מה זה היה, ואז רברום שואל אותי, אם אני קורא ספרים, חוץ ממולי, אני גם קורא ספרים. אמרתי לו, כן. איזה ספר אתה קורא? הוא סקרן, איזה ספר אתה קורא? לא היה לי נעים. קראתי הספר של אליסטר מקלין, ספר מתח. לא היה לי נעים להגיד לו. אני מנסה להתחמק. לא, לא חשוב. לא, הוא לוחץ עליי. איזה ספר אתה קורא? בסוף אמרתי, קורא ספר של אליסטר מקלין. הוא לא שאל אותי מזה מה זה. אני חושב שהוא, עם הסקרנות האדירה שלו, אני מניח שהוא כבר ידע מזה. שכבר נתקל בשם הזה אי פעם. הוא לא התפלא מי זה, מה זה. הוא רק אמר לי, חבל על הזמן שלך. אם אתה קורא ספרים, תקרא ספרים שקשורים להיסטוריה היהודית, אם אתה מסוגל לקרוא ספרים על השואה, תקרא ספרים על השואה. אני אומר, לא מסוגל, אני מתחיל לקרוא ספר על השואה, אני מיד בוכה. אני לא יכול. אבל אם אתה יכול, תקרא ספרים על השואה. ולא, סתם תקרא ספרים על היסטוריה יהודית. אל תבזבז את הזמן שלך על ספרים כאלה. נושא נוסף, שמוד היה בולט אצל רב אברום, תחום נוסף, זה יחס לאשתו, היחס לנשים בכלל. מסופר על רב שלמה זלמן לוירבך, תראו בספר, הספר החשוב יצא עליו, שאחרי, כשהוא הגיע ללוויה של אשתו, אחרי 54 שנות נשואים, הנשוי לאשתו, רב שלמה זלמן לוירבך, לאשתו 54 שנים. אז על הקבר נהוג ש... המלווים מבקשים סליחה מהנפטר. במקרה הזה הבעל מבקש סליחה מאשתו. אז באמת שהרשום הזה אני אורבך, אספת הקבר, חושב וחושב, ואחרי כמה דקות הוא אומר לאשתו, אשתי, את יודעת שאין לי על מה לבקש ממך סליחה. אין לי. תביני מה זה? יהודי ש54 שנים חי עם אותה אישה יום יום, והוא חושב, יהודי שכל אמירה שלו היא מילה בסלע, ואומר לאשתו שהיא בקבר, אין לי על מה לבקש ממך סליחה. כמה יהודים יכולים להגיד את זה אחרי שבוע עם האישה שלהם? יהודי שאני אומר לכם, יהודי שאחרי שבוע יכול להגיד אשתו, אשתי, השבוע אין לי מה לבקש ממך סליחה, זה יהודי גדול. שמו מה שאומר לכם, זה יהודי גדול. חודש, זה יהודי ענק. יהודי שאחרי חודש יגיד לאשתו, החודש, אשתי היקרה, אין לי מה בקש ממך סליחה. לא אמרתי אף מילה פוגעת. לא, אף אוויית פנים שלי, האוכל שהיה בו חסר טיפה מלח, לא היה שום דבר, באבת הפנים. לא גערתי, שמעתי כל מה שאת אומרת בסבלנות. התייחסתי תמיד בכבוד. אין לי על מה בקש ממך סליחה, אחרי חודש, חבר'ה, זה יהודי ענק. בעולם בחוץ, נדיר למצוא יהודי כזה אחרי, שיכול להגיד דבר כזה אחרי יום. כן, בעולם הזה שכל העולם מפאר אותם, כן, כל הגדולים שנקראים ברחוב גדולים. כל אלה שהרחוב מעריך ומעריץ, מבקש חתימות. שם אני לא יודע כמה אנשים יכולים להגיד את זה אחרי יום. לאלה מהם שיש נשים, כן? שיכולים אחרי יום להגיד, אני לא צריך לבקש ממך סליחה. יהודי שאחרי 54 שנים על הקבר אומר לאשתו, אני לא צריך לבקש ממך סליחה. את יודעת שאין לי על מה לבקש ממך סליחה. זה נשמע עזוי לחלוטין, נשמע לא שייך. נשמע לא שייך. אבל מי שמכיר גדולי ישראל, אני רבי שלמה זלמן לוירבך, ראיתי אותו, אבל לא זכיתי להכיר. אבל פגשתי את רב אברום. אז מי שפגש את רב אברום, יודע שהסיפור הזה, אחרי שהוא מכיר את רב אברום, יודע שהסיפור הזה הוא לא עזוי. שיכול להיות דבר כזה. הכבוד האדיר שהוא רכש לאשתו, ודרש מהתלמידים שירכשו לנשותיהם. ספר לצפיית לכם על השיעור הזה בקצות. השיעור הזה יכול להתארך בלי סוף, כי גם כשסיימנו לנח את השיעור, אז היו מדברים איתו על כל מיני דברים, ושואלים כל מיני שאלות, זה יכול להימשך בלי סוף. וראו עליו כמה הוא נהנה מהשיעור הזה. אבל באיזשהו שלב אשתו הייתה מגיעה, הרבנית היא בדרך כלל נתונים ארוכים, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיה ושנותיה, והייתה אומרת, זה כבר מאוחר, הרב עייף. ברגע שהייתה אומרת את זה, רבו מה היה אומר? חייבים להפסיק. הרבנית לא מרשה. וזהו. לא משנה כמה, באמצע מה הוא היה וכמה הוא התלהב. הרבנית מגיעה, הרבנית לא מרשה. מסיימים עכשיו. אנחנו התלמידים ניסינו, איתה מדברת בשקט, אנחנו התלמידים ניסינו ככה קצת, שהוא לא יראה, שהוא לא ישמע. הנה, הצלחנו לפעמים. אבל ברגע שהוא הקולט, זהו, נגמר השיעור. אחרי החתונה שלי, אחר כך שמתי לב שזה בכל החתונות, הוא הקפיד שהחתן, אבל בדרך כלל כולם מנשקים אותו, מחבקים אותו, והאישה קצת בצד, או חברות שלה, הוא מיד, תחזיק את היד של אשתך. קודם כל לי, אחרי זה, תוך כדי חיבוקי, נשקו עם היד השנייה. היד שלך, תהיה עם אשתך, כך תולכים מהחופה. שנה ראשונה, בכל חתונה, כשהייתי מגיע, או תלמידים אחרים מגיעים, הוא היה מקפיד. איפה אשתך? היא גם בחתונה? אם לא, תחזור הביתה. אין דבר כזה שאתה הולך לסמוך בחתונה ואשתך נשאת בבית. אבל פעם, אני זוכר באחת החתונות, תסביר את זה, אבל הרב, היא בן כה וכה, היא לומדת את הלימודים שלה, היא מרשה לי. אין דבר כזה. ואין לה מה לעשות בה בחתונה, אין לה מה לעשות בה בחתונה, גם לך אין מה לעשות בה בחתונה. אתה איתה. אין דבר כזה שאתה חוגג בחתונה והיא בבית לבד. לומדת, לא משנה. אתה עם אשתך. כל דבר שבאתי לשאול אותו, בכל תחום שהיה קשור, איכשהו, מה אשתך אומרת? הרב, לא באתי, באתי תעץ עם הרב. עם אשתך, אשתך כבר התייעצת? מה היא אומרת? אחרי שהוא שמע מה שהיא אומרת, והוא ייחס משקל אדיר למה שאשתך אומרת. אז בוא נתחיל דברים אחרים, ננתח ולחשוב. קודם כל, מה אשתך אומרת? אבל זה לא כל כך קשור אליה. אין לו קשור אליה, אשתך. מה אשתך אומרת? הנושא הזה של יחס לאישה הוא נושא שצריך ללמוד מגדולי ישראל. אנחנו מושפעים קצת מהרחוב, לצערנו, והיחס של בני תורה לנשותיהם הוא לא תמיד כמו שצריך להיות. זה תחום שאני אומר לכם, אתם עוד חבר'ה צעירים, אבל אתם צריכים ללכת מהערב הזה עם תובנה, שבעזרת השם, שתזכו להקים בית נאמן בישראל, איך להתייחס לאשתך, לזכור את הדברים האלה. זה השורש של הכל, מפה מתחיל הכל. וכמובן, להתחיל להתרגל עכשיו, בן אדם לחברו. כי מי שעכשיו בחדר, עם החברים שלו, מתייחס אליהם בצורה לא ראויה, יהיה לו מאוד קשה אחר כך להשתנות. זה מתחיל עכשיו, בן אדם לחברו מתחיל עכשיו. זה הזדמנות, יכול בפתיחה בפנימיה, שחיים ביחד כמה חבר'ה, להתחשב בזולת, להתרגל, לחיות נכון, בהתחשבות מקסימלית. התפילה שלו, לראות היהודי הזה מתפלל בכלל, ובימים נוראים בפרט, בראש השנה, ביום כיפור, איזה שאגות, איזה נעמות, איזה בכי. אי אפשר היה ביום כיפור או בראש השנה לראות היהודי הזה ולא להתפלל ביום כליליבה, אי אפשר. הבכי שלו, הנעמות שלו. כמה שהיה לו קול חלש, לפחות בזמני היה לו קול חלש, ביום כיפור יכולת להיות במדרגות של מרכז, שם בחוץ, ולשמוע אותו מעל כל הקולות של הישיבה. כל בני השעבה צועקים, ואתה שומע את הקול שלו מעל כולם. סיפר לי הבן שלי, שומע לי בישלץ, ששנה שעברה הוא הלך במפורש, הלך ביום כיפור לתפילת נינה לשמוע את רב אברום. כבר כמה פעמים יצא לו אצל רב אברום, מה זה יצא לו? אני גם אמרתי לו שישתדל ללכת, הוא הלך כמה פעמים, והוא אומר, ממרחק של מטר, של חצי מטר, אני יודע, אני בעצמי גם הייתי אצל רב אברום, היה קשה לשמוע את רב אברום, הכל שעד כדי כך היה חלש בשנים האחרונות. תפילת נעילה השנה שעברה, אחרי שאני אומר לכם, חצי מטר ממנו קשה לשמוע אותו, הבן שלי היה מאחור, בסוף הבית מדרש, ליד הכניסה, מי שמכיר את מרכז הרב. ורב אברום הוא להתפלל נעילה. ושמעו אותו ברור. היהודי הזה שביום יום חצי מטר אתה בקושי שומע אותו, חצי ישיבה, חצי בית מדרש, אתה שומע אותו צועק ונועם בתפילה. כוח אדיר של תפילה. תשעה באב, הקינות שהוא אמר. מפורסם, כולם יודעים אני מניח, שניגשתי לשאול אותו מיד למוחרת שמחת תורה, לפני 3 שנים, על נושא של סירוב פקודה. פגש אותי כמה זמן אחר כך הרב שרייבר, הרב של כפר דרום. אמר לי שהייתה משלחת של רבנים מגוש קטיף, שלא ידעתי עליה, שניגשה בחול המועד לרב אברום, ושאלה אותו על הדבר הזה. מה החיילים צריכים לעשות? מה השוטרים צריכים לעשות? ורב אברום אמר להם, בחול המועד אני עוד לא יכול לענות. אחרי התפילות של הושענא רבה, אז אני אוכל לענות. הוא ידע שעכשיו צריך את התפילות של הושענא רבה. את הסייעתא דשמיא, את התפילות שהתפלל בהושענא רבה, אחרי התפילות של הושענא רבה הוא יוכל לענות. אני פשוט הייתי הראשון, הם תכננו לבוא אליו אחרי הושענא רבה. רק אני מיד אחרי שמחת תורה, בבוקר באתי אליו, הייתי הראשון, לפני. התפילות של הושענא רבה, כוח התפילות, אחרי כוח התפילות הוא יוכל לפסוק פסק כזה חשוב לכלל ישראל. לפני התפילות של הושענא רבה הוא לא יכול לפסוק פסק כזה חשוב לכלל ישראל. רב אברום היה יהודי של אין ספור סיפורים. בלי סוף סיפורים על גדולי ישראל. זה גם תחום שאנחנו חלשים בו. אנחנו הציבור הדתי, התורני לאומי. אתה הולך לרבנים הספרדים, אתה שומע, הרב עובדיה, הרב יבדל חטובים וארוכים, והרב אליהו, כמה סיפורים יש להם לספר? גם בציבור החרדי, החסידי, אין מה לומר, וגם הליטאים, מספרים סיפורים. אנחנו הציבור התורני הלאומי, לא יודע, אין לנו הרבה סיפורים, לא מספרים הרבה סיפורים, אנחנו שכל. בא רב אברום וראה לנו דרך אחרת. הוא עם כל הגדלות הענקית שלו בתורה. בלי סוף סיפורים, הבן אדם הזה היה יודע לספר המון, 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 אין סוף. כל פעם באתי לב סיפורים חדשים. מה זה חדשים? סיפורים ישנים, רק שבשלים חדשים, לא שמעתי אותם אף פעם. רב אברום ידע, בפיקחות העצומה שלו, בחוכמה העצומה שלו, שלהיות יהודי שלם אי אפשר רק עם שכל. שכל זה דבר התחום העיקרי, רב אברום היה ענק בו, אבל אי אפשר רק עם שכל. צריך עם רגש, מה שנקרא עם אינטליגנציה רגשית. להיות יהודי שלם צריך מבפנים, ואת המבפנים הזה משיגים דרך סיפורים. הסיפור מטמיע בך את המסר, אתה זוכר אותו הרבה יותר טוב, אתה מרגיש אותו, חי אותו הרבה יותר. גם תחום שכולם צריכים להתחזק בו. לקרוא סיפורים. על גדולי ישראל, לקרוא סיפורים בכלל על עם ישראל, מה שהוא אמר לי, לקרוא היסטוריה יהודית, לדעת לספר, קודם כל לעצמך, ואחר כך אותו כך גם לאחרים. לא להישאר רק ברובד השכלי, השכלתני. הפגישה האחרונה שלי איתו, ניסיתי עכשיו, בנוש, בסרט ימי תשובה, להיכנס, כבר לא זכיתי. באתי לרב הביתה, אחר רב יעקב נכנס, אמר לי שאי אפשר, חיכיתי עוד קצת, אחר כך רב שמואל נכנס, אמר לי שאי אפשר שהוא, הם חשבו שאולי כן, אבל הוא שהוא במיטה ושאי אפשר. לא זכיתי. הפגישה האחרונה שלי איתו הייתה בחורף, שנה שעברה. היה פרסום של ישיבת מעלה חבר, יחד ללמוד ישיבות קטנות אחרות, פרסמה מכתב של רב אברום, שבו הוא תומך בישיבות הקטנות. באתי לשאול אותו על דרכה של הישיבה. אמרתי לו, אנחנו הרי כן לומדים לימודי חול, כן אוחזים שצריך ללמוד לימודי חול, במידה מסוימת, בגיל הזה, לעשות הבגרויות. אני זכור לי בזמנו, כשדיברתי איתו על ישיבת בני צבי, שהוא הסכים לדרך הזו, אבל מהמכתב שמעליכם הם מפרסמים, אפשר להבין אחרת. לכן ניגשתי לשאול אותו עוד פעם, על דרכה של הישיבה, אולי הוא שינה את דעתו, אולי אני לא זוכר נכון, למרות שכתבתי את הדברים. ואז הוא אמר לי כך, כתבתי את הדברים. הוא אמר לי, כל תלמיד חכם צריך שיהיה לו השכלה כללית. במידה מסוימת, לא להיות פרופסור. במידה מסוימת צריך להיות השכלה כללית. מתי להציג את ההשכלה הכללית הזו? זה תלוי באדם. יש אנשים שטוב להם בגבחותם, בגיל צעיר. יש כאלה שעדיף שיעשו את זה בגיל מבוגר. אבל בעיקרון צריך שכל אחד להשכלה כללית. יש כאלה שמתאים להם באמת, בגיל צעיר רק ללמוד תורה, ואחר כך ללמוד ולהרחיב את האופקים שלהם בנושאים של השכלה כללית. ויש קשר בצבחותם, צריך. אי אפשר לקבוע בזה מסמאות, אי אפשר לקבוע בזה כללים, אי אפשר להגיד מתאים ככה, מתאים ככה, כל אחד לפי האישיות שלו. אז שאלתי אותו, אז לפי, מה צריך להגיד לבחורים? הוא אומר, כל מחנך, ההורים והמחנך של כל תלמיד, מכירים אותו, אוהבים אותו, צריכים לדעת בשבילו מה טוב. בשביל הדרך הזו, הדרך הזו. אבל בכלל אחר כך הוא אמר לי, המשיך ואמר, זה לא כל כך חשוב. אם יש לימודי חול או אין לימודי חול, על פי זה לא בוחרים ישיבה. נכון שיש ישיבות שצריכים, ישיבות של לימודי חול בשביל חבר'ה, שזה מה שעכשיו מתאים להם בצעירותם, ויש את הישיבות שצריכים כן של לימודי חול ללמוד בצעירותם, כי זה מה שמתאים עכשיו לפי גילם, כל אחד לפי אופיו, לפי עניינו, לפי מה שצופים שיהיה איתו בהמשך הדרך גם. ובעיקרון כל אחד צריך ללמוד, אבל לא על פי זה בוחרים ישיבה. זה טיעון שולי לחלוטין. הוא אומר, אני לא מדבר על ישיבות שבהן לומדים חצי יום לימודי חול. זה ודאי שהוא מתנגד לזה. אבל מי שלומדים, יש לומדים שעתיים ביום, או לא לומדים שעה ביום, או לא לומדים, לא על פי זה בוחרים ישיבה. בוחרים ישיבה על פי הרמים, עד כמה הם אוהבים את התלמידים שלהם, עד כמה הם אוהבים תורה, עד כמה הם לומדים תורה, עד כמה הם דביקים בתורה. על פי זה בוחרים ישיבה. על פי הדיבוק חברים, על פי השמחה שיש בישיבה. אם לומדים לימודי חול בישיבה, לא לומדים לימודי חול בישיבה, הוא אומר, אני לא יודע למה הופכים מזה כזה דבר גדול, כזה דבר עקרוני. צריך ללמוד, כל אחד לפי זמנו, זה לא כל כך חשוב, שעל פי זה צריך עכשיו להחליט אם ללמוד בישיבה כזה או בישיבה אחרת. זו הייתה השאלה האחרונה, והתשובה האחרונה שזכיתי לשמוע מפיו. זכינו ללמוד במרכז הרב אצל רב אברום. רב אברום לימד מעל 50 שנה בישיבה במרכז הרב. אין כמעט ישיבה גבוהה או ישיבת הסדר או מכינה או ישיבה קטנה או ישיבה תיכונית שאין שם או תלמידים שלו או תלמידי תלמידים שלו. מעל 50 שנה שישיבת מרכז הרב מוציאה היא, ואחר כך ישיבות שהתפתחו ממנה, מוציאה מחנכים שהקימו דור חדש. כל מי שהיה בהלוויה, ראה את ה-30-40 אלף איש, כל מה שנקרא הציבור התורני-לאומי, כולם היו תלמידיו או תלמידי תלמידיו. דור שלם שקם ויצא מתוך הציבור הדתי-לאומי, ונהיה ציבור תורני-לאומי, שמקפיד על ההלכה, מקפיד על תורה, מקפיד על לימוד תורה, יחד עם על ארץ ישראל. דור שלם שהולך בדרכו של הרב קוק ובדרכי הרב חרלאפ והנזיר והרב צבי יהודה, דור שהם הקימו, והרב שפירא רב אברום היה שותף שלם לדור הזה. זה דור שאנחנו מאמינים שהתורה שהם הפיצו היא תורת ארץ ישראל, תורה שעניינה ארץ ישראל ומבוססת על ענייננו בארץ ישראל. התורה הגואלת, התורה שענייננו וכל ענייננו להפיץ אותה בעם, ואנו מאמינים באמונה שלמה, שככל שנפיץ אותה, כך נתקרב באמת לגאולה שלמה. זה דור שלם שהוא הקים. יהודי אחד ב-90 ומעלה, ומעלה שנות חייו, שהקדיש אותם לתורה מגיל צעיר, וחינך דור שלם. הוא, תורתו ותלמידיו. אין היום, כמו שאמרתי, אני יודע על ישיבה אחת בלבד. אולי יש יותר, אני יודע על ישיבה אחת בלבד, מכל, מתוך המון ישיבות. שאין שם אף תלמיד שלמד מרכז הרב, או תלמיד של תלמיד שלמד מרכז הרב. חוץ ממנה, כל הישיבות שאני מכיר, הגבוהות, ההסדר, המכינות, התיכוניות, הקטנות, כולם היו עם המשך שלו. כל הציבור הענק הזה. התפקיד שלנו להמשיך את דרכו, להמשיך לגדול בתורה, מתוך התמדה, כפי שאמרת לכם, למרות שהיה כזה גאון עצום, הסוד שלו היה סוד ההתמדה. השיעור כללי שהוא הכין בגיל 70 ממשהו, עם התמדה עצומה, למרות שבקלות היה יכול לשלוף שיעור בלי להכין אותו דקה לפניכם. ההתמדה. ההתמדה והעמל, עמל תורה. ושמחה. ואהבת תורה. וסיפורים. סיפורים שמחממים ומקרבים ויוצרים חמימות לאהבת השם. וכל זה מתוך עמידה תקיפה. ומתוך זה עמידה תקיפה. שלא מפחד מאיש. על ארץ ישראל. ולא רק על ארץ ישראל. מבק על הרבה דברים, הרבה תחומים. היה בתחום השמיטה, בזמנו כשהרב ראשי, הוא עמד נגד כל העולם החרדי. הרב שח רצה להחרים אותו. נדמה לי, זה אני לא בטוח, שהרב אלישיב הסכים. רצו להחרים אותו. עד כדי כך, הוא יעז ללכת נגד הציבור החרדי. אחרי הם לא יצא לפעל, כי רב שלמה זלמן אוירבך הטיל וטו. לא הסכים. יהודי שלא לא תגורו כפשוטו, אמר את זה הרב רוזנטל, לא פחד ולא חשש משום דבר. אמר תמיד את האמת שלו עד הסוף. עם כל הענווה וכל הפשטות וכל הצניעות שלו. אנחנו תלמידיו ותלמידי תלמידיו. רצויים להמשיך את דרכו מתוך התמדה ושמחה. ובעזרת השם נזכה להפיץ את התורה שלו עד ביד גואל במהרה בימינו אמן.